נאמר בתורה, רק חזק בביתי אכול הדם, כי הדם הוא הנפש. לכאורה הפסוק הזה צריך ביאור. הדם זה לא כל כך תאווה, דבר תאווה שאדם מתאווה אליו. לקחת דם ולשתות, לאכול, איזה טעם יש בזה? והתורה אומרת לאדם, רק חזק בביתי לאכול הדם. צריך להתחזק, להתגבר על יצר הרע. איזה חוכמה יש בזה להתגבר על תאווה כזאת שלא לאכול דם? הרי נפשו של האדם קצה מהדם. ופה התורה אומרת דווקא רק חזק לביתי לאכול הדם. כאן יש רמז לדין מליחת הבשר להוציא אותו מדמו. כשאדם מבשל בשר, אם לוקח אותו כמות שהוא, הדם הוא בלוע באיברים. כשאתה שם אותו בתוך הקדרה, על ידי הרתיחה שבקדרה, הדם נפלט וחוזר עוד פעם ונבלע בכל הבשר ובכל מה שיש בתוך התחולה בתוך הקדרה, והכל נעשה מכוח הדם. זה שאתה רומזת, רק חזק לביתי לאכול הדם. תתחכם איך שתמנע מלאכול את הדם, איך על ידי שמורחים אותו, מכשירים אותו, שמים אותו שעה אחת במלח, כל הדם נפלט על ידי המלח, יש לו כוח משיכה, הוא מושך את הדם הבלוע בתוך העבר, על ידי כך נשאר הבשר כשר מבלי שיש בו דם, תערובת של דם. ואז כשמבשל אותו, אז אין בעיה של דם. זה פירוש רק חזק לביתי לאכול הדם, כך אומר רשב"ם, שהאדם מתחזק אותו בחוכמה, בתמונה, איך לעשות תחבולה להוציא את הדם, כדי שלא יאסור כל התחולה שיש בתוך הגדרה. זה אמרנו רמז, ונחלקו הפסקים באמת, דם שיוצא על ידי איברים בבישול, האם זה אסור מן התורה או אסור מדרבנן? יש גמרא מפורשת ומלאכות דת כף א', אמר זערי, דם שמלאכו מדרבנן, אין עובר עליו. דם שמלאכתו מליח כרותח, כוח המליחה היא מרתיחה את הדבר. וכן, דם שמלאכו אינו עובר עליו מן התורה, רק מדרבנן. לכן גם כן דם שבשלו אינו עובר עליו אלא מדרבנן. כי זאת אומרת, מכאן, מהסוגיה הזאת מוכח שהדין הזה שאנחנו מולחים את הבשר, מכשירים אותו לכדרה, זה לא ממש מהתורה, זה רק מדרבנן. כי אם אדם לוקח את הבשר כמו שהוא ומשל אותו, נכון שזה פולט על ידי כוח הרתיחה, הדם נפלט ואוסר כל מה שיש בכדרה, זה רק מדרבנן, זה לא מדאורייתא. כי מאחר שהוא בשעה שהוא נפלט הוא כבר מבושל, והתורה לא עשה אל אדם שהוא חי ולא מבושל. דם שראו לזרוק אותו על גבי המזבח נקרא שמו דם שיש בו איסור, אבל הדבר שהוא נפלט על ידי כוח בישול, אז זה נקרא שמו דם שבשלו אינו עובר עליו. זוהי דעתם של התוספות במסכת חולין דף קופטת עמוד א', שדם שבשלו או מלאכו אינו עובר עליו. לא כן שיטת רש"י שם, רש"י אומר כך, במשנה שם כתוב, הלב קורעו ומוציא את דמו, לא קרעו אינו עובר עליו. פירוש המשנה כך, בלב יש חללים של הלב, שכל הזמן הדם זורם דרך הלב, דרך החללים שיש בתוך הלב. כשאדם רוצה לבשל את הלב, קודם כל קורע אותו, מוציא משם את הדם בעין שהוא כמוס בתוך חללו של הלב, ואחר כך ימלח אותו, יכשיר אותו לכדרה, ואחר כך יבשל אותו. לא קרעו, אם לא קרע אותו, קורע אותו אחר בשולו. אין דבר שיקרע אותו אחר בשולו. בכל פנים אינו עובר עליו. מה זה אינו עובר עליו? משמע שיש בזה איסור רק מדרבנן. אז בא רש"י ואומר, המשנה הזאת מדברת בלב של עוף, שהוא קטן מאוד, ואין הדם הכנוס בתוכו, יש אין בו שיעור כזית. הרי שיעור חיוב כרת לאדם שאוכל דם, כמו שכתוב, הנפש אשר תאכל כל דם זכתה נפש ההיא מעמיה, זה צריך להיות שיעור כזית. פחות מכזית, אין בו שיעור, אסור אמנם מן התורה, אבל אין עונש כרת. זה פירוש אינו עובר עליו, לא עובר עליו באיסור כרת. לפני שם דובר בדם של העוף, דם של הלב של העוף. הלב של העוף כולו הוא קטן. כמה יכול להכין בפנים? מעט מאוד. לכן אינו עובר עליו בכרת. אבל אם הוא היה הלב של בהמה, שבאמת משיב בתוכו דם בשיעור כזית, היה עובר עליו, אפילו כבר בשל אותו, עובר עליו בכרת. נמצא שדעתו של רש"י, הבישול הוא לא גורע מאיסור של אדם, אילו היה שיעור כזית, אז אף פי שבישל אותו, אם אכל אותו אחר כך, עובר עליו בשביל סוג דם שחייב עליו כרת, בשיטת רש"י. יש רצו להוכיח שגם הרמב״ם ככה סובר. הרמב״ם כותב בהלכות בשר וחלב, אומר התורה אסרה לבשל בשר וחלב, ואם אוכל אותו גם כן לוקח עליו, כדי שלוש פעמים כתוב בתורה לא תבשל גדי וחלב אמו, אחד כפשטו לעניין עיסוק בישול, אפילו לא רוצה לאכול אותו, לבשל אותו בשביל הגוי, אף אפי כן, כיוון שבשל אותו עובר עד לא תבשל גדי וחלב אמו. חלב השני על איסור אכילה, שאם אוכל בשר בחלב חייב. השלישי על איסור הנאה, שכשם שאסור לאכול בשר בחלב, כך אסור להנות ממנו. מה זה להנות ממנו? למכור אותו לגוי, לעשות מזה לקח ומכר, לגוי. כבר לא מרושלם בשל אותו, נגיד גוי בשל אותו. ונתן לו את זה במתנה, והוא רוצה אחר כך למכור אותו לגוי, אז הוא נהנה ממנו, עובר עד לא תבשל גדי וחלב אמו. כשלוש מקראות אלו, אחד איסור בישול, אחד איסור אכילה, ואחד איסור הנאה. כותב הרמב״ם, אם בישל דם בחלב, אין דוקים על אכילתו משום בשר בחלב. דם זה לא בשר. וכן, אם בישל דם בחלב, אין דוקים על אכילתו משום בשר בחלב. הדיוק כל כך ריחוק לשון, אין דוקים על אכילתו משום בשר בחלב, מדייקים הפוסקים שמאמינה על איסור דם, כן דוקים עליו. איסור דם נשאר כמו שהוא. כיוון שיש בו דם בחלב, נעולה בו קצת חלב, אז מה יש? אסור דם עדיין לא מתבטל. כל דבר שאתה צריך לבטל את האסור, צריך שיהיה 60 פעם בהיתר נגד האסור. אין כאן 60 פעם נגד האסור. וכן לכן מי שאוכל דם חייב מלכות. אז זה פירוש דברי הרמב״ם. אין מוקים על אכילתו משום בשר בחלב, זה לא בשר, זה דם וחלב. אבל על כל פנים משמע משום דם נהה, משמע שלא כה. והרי כאן כבר בשל אותו. בלב הכי לא חייבים רק אחרי שהוא מתבשל. כמשמע שאפילו דם שהוא מרבושל חייבים על אכילתו. אבל באו אחרונים וחלקו, כגון הרים מגור, רבי יצחק מאיר מגור, כותב בתשובותיו, נראה שלא כתבו הפוסקים שדם שאפילו שבשל אותו לוקח עליו, אלא כשזה דם בעין. גם רש"י וגם הרמב״ם מדברים בדם בעין, דם בעין שערב בו קצת חלב ובשל אותו. זה מדבר הרמב״ם. או ראשי שמדבר על הלב שכנוס מתוכו דם, אז זה דם בעין. אבל אם אחד לקח חתיכת בשר ובישל אותה, בלי מליחה, ובישל אותה, ויצא מן הפרט הדם, הבלוע, הכנוס בתוך איברי הבשר, אז זה כשאמרו דם שנפלט על ידי בישול. וזה כולי עלמא מודים שאין לו כמעלה, שהאסור הוא רק מדרבנן. כך כותב גם אבני נזר. וכבר קידם אותם הספתי כהן בעצמו, בנקודות הכסף שלו, בסימן פיזיון ביורדעה, והוא אומר שגם רש"י וגם הרמב״ם לא חייבו אדם שבשלו, אלא דווקא כשזה דם בעין, שכבר הוא נפרש בחייה של הבהמה, או שהוא כנוס בתוך הלב, או בשעת השחיטה יורד ממנו הדם, זה נקשמו דם בעין. אבל אם לקח חתיכת בשר כמו שהיא, ובשל אותה בלי מליחה, ונפלט הדם בתוכה בשעת הבישול, בשעת הרתיחה, זה אין בזה אסור מן התורה, אלא אסור מן הבנן. ובכן, יש לנו כבר כמה דעות שאומרים שדם שבשלו הוא רק מן הבנן, מלבד שיטת התוספות שהזכרנו בראש דברנו, שהם סוברים בפשיטות שדם שבשלו אינו עובר עליו זה רק מן הבנן, אלא גם ראשי והרמב״ם לא דיברו אלא דווקא בדם בעין, אבל בשאר דברים לא, גם הם מודים שזה אסור מן הבנן. וזהו שמרן הבית יוסף בסימן סמכתת וגם בסימן עין, כמה פעמים הוא חוזר על המשפט הזה, דם שבשלו אין עובר עליו. וכזאת אומרת, הוא סובר, ככה באמת להלכה, שדם שבשלו אסורו רק מרבנן. לפיכך, אף הפי שמרן הבית יוסף, בסימן פזיים, העתיק דברי הרמב״ם, שכתב, המבשל דם בחלב, אין דוקים על אכילתו משום בשר בחלב, ומשמע משום דם כן דוקים עליו, וכך הוא בעצמו דייק בבית יוסף, וחזר וכתב את זה בשולחן ערוך כלשונו של הרמב״ם. לפי האמור, אין מכאן שום הוכחה לומר שמרן חולק על הכלל שדם שבשלו אינו עובר עליו ואיסורו רק מדרבנן, אלא הוא מדבר שם בדם בעין. וזה הוא אומר שיש בזה איסור מדאורייתא. אבל אם לא היה אדם בעין אלא חתיכת בשר שמשלנו אותה בטעות, באונס, במזיד, משילו אותה בלי שימלחו אותה וישאירו אותה בפניכם, האסור הוא רק מדרבנן, לא מדאורייתא. נפקא מינה לכמה עניינים, יש הרבה עניינים שאנחנו ישנו הבדלים בין אסורי תורה ובין אסורי דרבנן. ונאמר כמה מהם. במקרה שקרה, למשל, אדם לקח בשר מלוח, מוכשר, כדת וכדין, בשל וכדרה את הבשר הזה. בטעות, הייתה עוד חקיכה שלא הייתה מוכשרת, לקחו אותה ושמו אותה בתוך הכדרה. לפי הדין, צריך 60 פעם לגב אותה חתיכה. למה? יש מלוע בתוך האדם, ואנחנו לא יודעים כמה דם בלוע בתוכה. יש חתיכה, יש בה הרבה דם, יש בה חתיכה, יש מעט דם, ואנחנו לא יכולים להיות נביאים לדעת כמה יש בפנים. לכן, בכולו משערנה, כך לשון הגמרא בחולין צדיק זין, בכולו משערנה ולא במאי ג'נפק מלא משערנה. בכל החתיכה כולה אנחנו צריכים משער. אז צריך 60 פעם לגב אותה חתיכה. כמה אתה חתיכה שוקלת? תגיד 10 גרם, צריך שיהיה בתבשיל 600 גרם. אם יש 600 גרם, זה פי 60 מאותה חתיכה, אז הכל מותר. אותה חתיכה עצמה, כותב מרן, שחוזרת נעשית מותרת. אפילו הוא מכיר אותה בסבירות עין, מכיר אותה, והיא לא נמלחה ולא הוכשרה. מאחר שאחרי הרתיחה התחלק הדם שבתוכה חלקים שווים בכל מה שיש בתוך הכדרה, אותה חתיכה גם כחוזרת להיות מותרת. זו ידעתו של מרן, הרמה חורק, סובר לו, אותה חתיכה נשארת ביצורה. עקב פנים, ידעתו של מרן, אותה חתיכה גם כחוזרת להיות מותרת. זה כשיש 60 פעם, אין 60 פעם, אז כל הכדרה כולה אסורה. מאחר אין 60 פעם נגד העתיכה, אז כל מה שיש בתוך הכדרה זה הכל אסור. אבל יש לנו דרך איך להתיר את הכדרה הזאת. זה לא מן החוכמה לומר שזה אסור ונגמר ונשפוך, אלא תורה חסה ממונם של ישראל. אז לכן צריך להקדים עוד איזה הקדמה אחת, איך להתיר את הכדרה הזאת. הנה ביורד העת סימן תמקטט, הביא מרן מחלוקת הרמב״ם ורבינו מאיר מרטנבורג, בדין אין מבטלים מסור לך תהלה. מה זה אין מבטלים מסור לך תהלה? אדם, למשל שנפלה איזה חתיכה של טרפה, חתיכה של נבלה, נפלה בתוך הסיר של מרק ירקות נגיד. מרק ירקות, ונתנה טעם, פורט הטעם, ברתיחה נפלה אותה חתיכה, אפילו שאחר כך לסליק אותה אחרי כמה דקות, אבל הטעם כבר פרטה בפנים בתוך הכדרה, ויש 60 פעם נגיד אותה החתיכה. מודע ומודד ושוקל ורואה שאין 60 פעם, יש פי 40 פעם. הוא אומר, טוב, יש פי 40, אני אקח כמה כוסות מים, אני אשפוך, ואצליח את זה עוד פעם, ואין לי שתי כוסות, שלוש, ארבע כוסות מים, אז יש 60 פעם, וגמרנו את העסק, וחסרנו את העסק הזה, נוכל לאכול את האוכל. אסור לבטל אסור לך תחילה, זה נקרא שהוא מבטל אסור לך תחילה. וזה עבר, אם היה 60 פעם, במקרה, יהיה לך 60, טוב, אתה מתיר את זה. אין לך 60, אסור לך להרבות ולהוסיף, כדי שתוכל לבטל את זה. זה אסור. אין מבטלים אסור לך תחילה. אולם יש בגמרא בבצד הדלת המדבט שהגמרא שם מחלקה בין איסור דאורייתא ובין איסור דרבנן. איסור דאורייתא אין מבטלים איסור לך תחילה, איסור דרבנן מותר להרבות ולהוסיף. מפני שתורה חסה מבנם של ישראל וחכמים שעשו הפשע עשו והפשע התיר, ואמרו אם רוצה להוסיף כדי שיש 60 פעם מותר. מביא כך פוסק הרמב״ם כדירה שהיה מבשל בה עוף, בשר עוף בחלב, הדין כמו שהוא רק מדרבנן. התורה אמרה לא תבשל גידי בחלב אמו, מי שיש לו חלב אם, יצא עוף שאין לו חלב אם. העוף יש לו חלב, האמא שלו אין לו חלב. יש ביצה, והיא מתקבל ביצה, וזה הכל, אין שם חלב. אז לכן הדין הוא בשר עוף בחלב זה מדרבנן, זה לא מהתורה. גזירה משום בשר בחלב, בשר בהמה בחלב. רק בשר בהמה היא מדאורייתא. לא חשוב אם זה גידי של עזים או גידי של פרה, הכל קשה מאוד גידי. וישלח את גידי העזים. למה אומר גידי העזים? סתם גידי משמע בין עזים, בין בקר, בין פרה, הכל קשה מאוד גידי. אם כן, מה שכתוב בצבא של גידי בחרי אומר, לא זה כך גידי. גם יהיה כבש גדול, גם יהיה כבש קטן. בין אם יהיה שור, בין אם יהיה פרה, אותו דבר, דין אחד לכולם. אבל עוף יצא מן הכלל, כמו שכתוב בחרי אמו. ובעוף אין חלב אם, לכן בשר עוף בחלב אסורו רק מדרבנן. גזירה משום בשר בהמה בחלב. עכשיו, אם אדם היום בשל עוף בתוך כדרה ונשפך שם מעט חלב, נגיד 10 גרם חלב. הוא בא ורואה, מולד כדי לראות אם יש 60, הוא רואה למשל יש 500 גרם, אז שם 10 גרם חלב ופה 500, רק תהיה 50. אז עדיין יש בו טעם שבשם בחלב. למה אמרו 60 פעם? כדי שב-60 בטח שנאבד הטעם של החלב, לא מרגישים כבר בטעם של החלב. אם יש 60 פעם, אז בטח אותו הטעם של החלב כבר נאבד, אז לא מרגישים בו בכלל, אז כמו שהכל עוף. אבל אם אין 60, עדיין יש הטעם של החלב בתוך האוכל, וזה מקשור בשר עוף בחלב, זה אסור. וכן מה הוא רוצה לעשות? אומר הרמב״ם, מה תקנתו? ייקח עוד כמה כוסות מים, ישמוך בפנים, עוד ירקות, ועושים גם כן, יוצא גם כעוד חתכת עוף. בקיצור, שיש 60 פעם נגד החלב שנשפך. הוא יודע שהחלב שנשפך, הוא כוח פינצל שהוא מבין צבא, רואה שנשפך 10 גרם, צריך 600 גרם. יש לו 500, צריך להוסיף סך הכל עוד 100 גרם. יוסיף 100 גרם, מעט מים, מעט ירקות, מעט כל מיני דברים, יבשל אותם, יפקיע אותם ביחד, נאבד בזה הטעמו של החלב, ונעשה הכל מותר. זה פך הכל להיות מותר. למה זה מותר? שזה בשר עוף. בשר עוף בחלב זה רק מגרם בנן. אילו היה בשר בהמה, ויש פי 50, אין פי 60, אז אסור להוסיף לבטל. זה החלוק בין איסור דאורייתא ובין איסור דרבנן. בדאורייתא אסור להוסיף לבטל, בדרבנן מותר להוסיף לבטל. זו ידעתו של הרמב״ם. רבי מאיר בלוטנבורג חולק על זה. הוא אומר שאין להכיר אפילו באיסור דרבנן, אסור להרבות ולבטל. לפי כך פסק בדיני חנוכה, שם כידוע בדיני חנוכה, הנרות עולה לכל זה שהם, ואין הרשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד. ובכן, אם למשל נכבד את המנורה של חנוכה בלילה השמיני, אם זה בלילות הקודמים, יכול להוסיף עליהם מעט שמן, להדליק אותם למחרת. אבל ליל שמיני כבר נגמר, הסתיימו עם החנוכה. למחר הוא בא מביט בתוך הנרות של החנוכיה, ורואה שישארו שם שמנים, שישארו שמן. אז השמן הזה אסור להראות ממנו, עושה לו מדורה ושורף לו בפני עצמו. אם נתערה בשמן הזה בשמן כשר אחר, לא שמן שיתייחד, שהוא נעשה מוקצה למצוותו, אלא נתערה עם שמן כשר אחר. האם בתי ב-60 או לא? כן, בתי ב-60, כמו כל האסורים, בתי ב-60. אם אין 60, האם רשאי להוסיף עוד שמן כדי שיהיה 60 פעם ולבטל אותו או לא? תגיד נשאר 10 גרם, הוא צריך שיהיה 600 גרם באותו השמן הכשר. הוא רואה לו, יש 500 גרם, רוצה להוסיף עוד 100 גרם שמן קשה כדי להטיל את הכל, האם מותר או לא? אז מרמימים מרצנבורג פוסק שזה אסור להוסיף ולבטל. אבל כפי שכל חנוכה, כל כולה רק מדרבנן, אם מוקצה למצוות חנוכה, אז מה זה אסור? הוא רק מדרבנן, לא דאורייתא. וכי חנוכה היא בכלל, היא מהתורה, היא מדרבנן. ובכל זאת אנחנו אומרים, בשמן שנשאר, אסור, אפילו שכבר נתערב בשמן אחר כשר, אסור להוסיף עליו כדי לבטלו. מכאן שהוא סופר שאפילו אסור לרבנן אסור, אסור להוסיף ולבטל. זה בניגוד לאפה של הרמב״ם. הרמב״ם סובר שמותר באיסור לרבנן אפילו כמו עוף בחלב, שזה יש לו עקב מן התורה, בשר בחלב עקרו מדאורייתא. אבל תיקן, כיוון שזה עוף בחלב זה רק מלבנן, מותר להוסיף ולבטל. במילה גם בחנוכה הוא חולק גם כן, הרמב״ם חולק על זה, וכבר כתבו הפוסקים שמרן בעירו דעה, אפילו שבאור החיים כתב כדברי בימי ברוטנבורג, מרן בעירו דעה חזר ועיין בדבר, שם הסוגיה בדוכתה, שם מדברים בהלכות תערובות, ולכן כשחזר בסימן הדקטף ופסק שיסוד רבנן מותר להוסיף עליו ולבטלו, חזר בו ממה שכתב באור החיים סימן תפש עין זין, ששם אסר לגמרי את השמן הזה, אפילו להרבות ולבטל אסר, אבל כמו שחזר על זה ברדעה וכתב שמותר ביסוד רבנן, אז הוא נראה גם בחנוכיה ככה יהיה הדין שמותר להוסיף ולבטל. ולפיכך, כמו שאמרנו, הוא נשפח חלב בקדרה ששם היה בשר עוף, מותר להוסיף שיהיה עד שיהיה 60 פעם ולבטל אותו. עכשיו נבוא לעניין חתיכת בשר שלא נמנחה והוכשרה ונפלה בתוך קדרה, שהיה שם עוד חתיכות בשר אחרות, אבל אין 60 בכל התכולה שיש בקדרה נגד החתיכה הזאת שלא הוכשרה. נגיד החתיכה הזאת היא 10 גרם, יש שם בפנים כל התכולה שיש בקדרה יש 500 גרם, אז זה כמה זה? פי 50, אנחנו רוצים שיהיה פי 60, מה עושים? מותר לשים עוד כמה כוסות מים או רצב אחר או כל משהו אחר יותר, בקיצור שיהיה באופן שיהיה באותה כדירה 60 פעם נגד אותה חתיכה, והכל חוזר להיות מותר. גם אותה חתיכה גם כן חוזר להיות מותרת לפי דעתו של מרן. וכן נמצא ומדים, אם נאמר דם שבשלו דרבנן מותר להוסיף, אבל אילו היה הדין באמת דם שבשלו דאורייתא, אז לא היינו יכולים להוסיף שום דבר, אסור להוסיף, ודאורייתא אסור לבטל, אסור לקחת עמדה. אבל כיוון שקבענו עמדה שאפילו למי שאומר דם שבשלו דאורייתא זה דווקא דם בעין, אבל חתיכה שמשלה בלא מניחה ונפלט ממנה הדם בפני שלו, מלכו אותה לא חיו אותה לפני שם, אם כן נפלט ממנה דם, אבל זה לא דם בעין. לפיכך הבישול הזה שהרתיע, שהרתיחה שהוציא ממנה את הדם, זה רק נעשה אסור דרבנן, לא הייתם אסור דרבנן, לא דרבנן. כיוון שזה דרבנן מוצא להרבות ולהוסיף. וכן לכן במקרה כזה שאדם בטעות לקחת אחד בשר שלא הומלחה בוכשרה ושם אותה בתוך כדרה אחרת ואין 60 כנגדה, מוצא להרבות עליה שיהיה 60 פעם והכל יחזור להיות מותר. דין זה אומנם שנו במחלוקת. האחרונים, רבים מהאחרונים, לא הבינו, כמו שאמר השח, הספטי כהן, וכן גם כן הרים מגור, וכן האבני נזר שמחלקים בין איסור בעין, דם בעין, ובין דם פלטה. לא מחלקים בזה. למשל, הערך השולחן, הוא פסק שזה אסור. אסור להרבות ולבטל. למה? הוא סובר שאסור דם שבשלו זה דאורייתא, והוא אומר, אסור להוסיף ולבטל. ועמדתו, הפרי חדש סובר, דם שמלאכה בשלו דרבנן, ומותר להרבות ולהוסיף ולבטל. הלכה כהפרי חדש, אין הלכה כמו הערך השולחן. כך יש רבי אברהם המוכרה מגדולי רבני טוניסיה, בספרו בן אברהם, גם כן העלה להתיר, וכך הלכה למעשה, שזה מותר, מאחר שרבו הפוסקים שאומרים, שאפילו לבן דאמר, שדם שבשלו דאורייתא, זה דווקא דם בעין ולא דם פלטה של בשר. וכאן זה דם פלטה. נציג ההקפה של זה לרבנה, אפשר להקל. דין שני בדבר הזה, התורה זהב נשאל שאלה. אישה שלקחה בשר, לא מומלח ולא מוכשר. ושמו אותו, אחר כך, כשאתה עסוקה, אתה מדברת עם חברתה, פתאום לקחה את הבשר הזה ושמו אותו בתוך הכדרה. והיא מסתפקת. האם לפני כן הכשרתי את הבשר הזה או לא הכשרתי אותו? היא לא כל כך זוכרת את העניין. הייתה עסוקה, מטרידה באיזה עניינים, דיברה פה, דיברה שם, היה לה להתעסק עם ילדים שלה, ואחר כך נכנסה לך לספק. האם אני בכלל המלחתי את הבשר הזה או לא המלחתי אותו? לא יודעת, זה זוכרת ברור. אז זה ספק. אם תאמר אדם שבשלו דאורייתא, אז זו הפלטה של הבשר הזה, זה עשו מהתורה. יש לך ספק, אולי יש כאן דם, אולי אין כאן דם. אם בליחה והשאירה את החתיכה ההיא, אז אין כאן דם, אז זה מותר. אבל אם לא בליחה והשאירה, אז זה אסור, יש לך ספק. ספק דאורייתא היה לחומרה, ספק דרבנן לכולה. אם תאמר דם שבשלו על ידי דם הפלטה זה אסור רק מדרבנן, אם זה ספק, חכמים לא גזרו בספק. לכן אפשר להתיר את האוכל הזה. כמה הדין באמת? לדינו אנחנו פוסקים באמת דם שבשלו דרבנן, ובמדי, כמו שאמרנו, שאתנו דם אדם אדם בעין זה דאורייתא, אבל דם פלטה זה רק מדרבנן. אז כשיש לך ספק, ספק דרבנן לכולה, ומתירים את התפשיל הזה. לא עושים אותו. קרה פעם גם כן, שאישה מלחה את הבשר בסוכר. טעתה? היה על ידה סוכר, וחשבה שזה מלח, ולאחר מלחה את הבשר הזה בסוכר. ואחר כך כשבאו לאכול את האוכל, הרגישו שהכל סוכר, הכל מתוק. מאיפה בא הסוכר הזה? חכו בגלל שהוא יודע להם שבאמת היא לא מלחה את זה במלח, אלא בסוכר. אז מה הדין באמת? מועיל מלחה בסוכר? יש כאלה שרצו לומר, גם הסוכר יש לו כוח משיכה, אם הולכים רואים שיוצא אחר כך כמו איזה מיץ, אז אומר לך כמו מלח, כמו סוכר. גם סוכר זה סוג של מלח זה. אבל ההלכה לא כך. ההלכה היא כאילו בוודאי לא מלחה. ולכן כל האוכל כולו אסור. כמו שלקחה כל חתיכות הבשר של בלי מלחה, לא הוכשרו והומלחו לא חברה שום דבר. אז זה לא מעניין אותנו שסתם סוכר, מה זה הסוכר? כלומר זה לא טוב באמת. זה נקרא שמו ודאי. זה לא ספק, זה ודאי. ולכן אוסרים את כל האוכל. אבל בספק, כמו שהזכרתי, מאחר שיש לנו כלי הספק זה לבנן לכולה, אז מצרים את כל האוכל. מאחר שיש לך ספק אם מנחו או לא מנחו. טעמים שלא יכולים להרגיש, טעמים שלא יכולים להרגיש. אם למשל טעמים את האוכל רואים שהוא יתפל, אבל גם מליחות, אחר כך ירוחצים את הבשר מהמלח שעל פניו, אבל נשאר מעט מליחות בבשר, אז מרגישים שזה מנוח. אז אם למשל באנו לאכול את האוכל ראינו שזה תפל, מרגישים שזה מלחום קודם. אבל הם לא מרגישים שום דבר, לא יכולים להבחין. פני שבשעה ששמה מלח בתוך האוכל, בתוך הכדרה, יכול להיות שזה היה מלח יותר מדי, אבל על זה כך הוא שמוע הדבר, מי אפשר היה להבחין אם באמת מלחה את זה לפניכן או לא היה, או לא מלחה. כל שיש לך ספק, ספק זה רבנן לכולן. אבל אם זה נעשה במקום מלח סוכר, זה עוד לא שאין מקום להקל. כי יש תשובה ארוכה בזה בספר מעשה אברהם, של רבי אברהם בסים אשכנזי, שנשאר בדבר הזה, שהביאו לו, שהביאו מלחו את זה בסוכר. והרב עשר, נעמתו הרבה חיים פרשי בספר רוח חיים, אמר שבא לפרם מעשה והתיר. אחרי שהתיר, חזר בו. אמר שמעתי גם כשהם מצחקים עליי בהוראה הזאת, מחקו עליי על ההוראה הזאת. איך הצרתי מליחה של סוכר במקום מלח. וכנראה שהרב גם כן אחר כך חזר בו. הוא הסתמך על איזה פוסק, הלכות קטנות, שאמר, מה שכתוב עקוק בנחת תקריב מלח, בבית המקדש, שהיו צריכים, ששמים את האיברים, מעלים אותם לכבש, תקטור אותם לגבי המערכה, היו צריך קודם כל עקוק בנחת תקריב מלח, שכנוח אותם, אחר כך עשינו מעלה. אז הוא אומר שם בהלכות קטנות, ומראה לי שהם שמו סוכר, גם סוכר נקשר מלח בעניין זה, ולכן זה מועיל. טוב, אם ההלכות קטנות שביעקב חגיז אמר את זה לגבי קורבן, שם לא צריכים למשוך את דם ולעשות את זה בעולה, אבל בבשר שלנו שאנחנו צריכים לקחת אותו וכשיו ושל אותו, שצריכים להתחכם ועשים ממנו את הדם, וכי הסוכר מוציא דם, יש לך חוכמה כזו כמו מלח? מלח, וטבעו ככה הוא מושך, אבל משאין כן בסוכר, אל יהיה לא מושך חסד, זה לא מושך ולא שום דבר. מי אנחנו מדעתנו נוכל אנחנו לקבוע דברים כאלה? לכן במידה שצריכים לאסור, כאילו ממש לא מרח אותו, ולכן שם במידה שצריכים לאסור. כך יש תשובה גם כן בספר הפעלים חלק ב', והעלה לאסור, גם בדברי חיים בצנז גם כן עלה לאסור. וכך המסקנה באמת של רוב האחרונים, שמליחה בסוכר לא מעלה ולא מרידה, לא מרידה כלל, כאילו לא מלח בכלל, ולכן שזה הדין הוא שזה דבר אסור. אנחנו מדברים רק בספק אם מלח או לא מלח. ואי אפשר היה להבחין, ואי אפשר לברר את הדבר הזה, אם היה אפשר לברר, ברורים, ומי אפשר לברר? אז לכן אמרנו שמכוח הספק, מתירים אנחנו, כבר שזה ספק דרבנן לכולם. יש עוד מה לדבר בזה. בשולחן ערוך, סימן צדיק ב', שם כתוב, חתיכת בשר, שנפל עליה חדב רותח. חדב גם כן הוא אסור באכילה, כל חדב וכל דם לתוך אלו יש בו אסור כרת. ובכן, חדב רותח, טיפה אפילו, נפלה חתיכת בשר, באנו לשער עם מי 60 פעם בחתיכה נגד הטיפה הזו שנפלה עליה, החדב היה מותח. וכשנפל עליו, אז זה בלע, היה רותח, היה חם. וכן באנו לראות אם החתיכה הזאת היה 60 פעם נגד החדב, ראינו שאין 60 פעם, אז עשינו את החתיכה, ככה דין. ולכן נשארנו את החתיכה הזאת בצד, לא נהלו לסדק אותה, וטעות, מישהו לא ידע שהחתיכת בשר הזאת היא אסורה, לקח אותה, עשה טובה, הכניס אותה בתוך הכדרה של הצרכי לקשר. שמעתי, אם צריכים אנחנו 60 נגד כל החתיכה, ונגד זה הבלוע, החרב הזה שבלוע בפנים, וזה הכל. יש בזה גם כמחלוקת פוסקים. מרן סובר, לא אומרים חתיכה נעשית נבלה, אלא אם כן בבשר בחלב. אפשר כל האסורים, אלא נעשית נבלה. כלומר, אותה חתיכה, האסור שבא רק מכוח החרב שבלוע בתוכה. לפיכך, כמה חרב בלוע, אנחנו נקח בעומד יפה, מקסימום כמה זה יכול להיות שם בלעה חרב, נגיד 5 גרם. צריך 60 פעם 5 גרם. השמעתי, אם צריכים אנחנו 60 נגד כל החתיכה, או נגד זה הבלוע, החרב הזה שבלוע בפנים, וזה הכל. יש בזה גם כמחלוקת פוסקים. מרן סובר, לא אומרים חתיכה נעשית נבלה, אלא אם כן בבשר בחלב. שאר כל האסורים, אלא נעשית נבלה. כלומר, אותה חתיכה, האסור שבא רק מכוח החרב שבלוע בתוכה. לפיכך, כמה חרב בלוע? אנחנו נקח בעומד יפה, מקסימום כמה זה יכול להיות שמה בלעה חרב, נגיד 5 גרם, זאת אומרת 60 פעם 5 גרם, זה הכל. אם יש 300 גרם בתוך הכדרה כולה, ואותה חתיכה עצמה מסייעת גם כן, זה יותר, בפני שהיא במשרד עצמה הייתה מותרת, רק נעשה מטעם שבלעה חרב. ויש אחר כך בכל הכדרה, בכל התקורה בכדרה, יש פי 60 מהחרב הבלוע, כמו שאמרנו, החרב היה 5 גרם, צריך להיות 300 גרם בפנים. אם יש 300 גרם, אז כל האוכל כולו כשר. אבל אותה חתיכה, וזה יש מחלוקת במרן, יש סתירה במרן. בסימן צדיק ב' אומר שאותה חתיכה גם כן חוזרת להיות מותרת. אפילו שאני מכיר אותה בצבעות עין, יודע אותה, היא גם כן חוזרת להיות מותרת. כדין חתיכה שבשלה בלא מליחה, ויש 60 פעם בכדרה נגדה, אז אמרנו החתיכה חוזרת להיות מותרת, גם כפה חוזרת להיות מותרת. אבל בסימן קובב, מרן בירדעת סימן קובב, חזר בו ועשה את אותה החתיכה. למה? זה לא דומה לחתיכה שלא נמלחה ולא נוקשרה, שאנחנו רואים אותה חתיכה חוזרת להיות מותרת. שם באופן טבעי בלוע באדם, לא שבלעה אדם במקום אחר. אז כיוון שזה באופן טבעי, ונכנסה בתוך הכדרה, והורתחה יחד עם כל הכדרה, אנחנו אומרים, הדם שנפלט ממנה ממש חלק בחלק, חלקים שווים בכל הכדרה. אז כמו שכל הכדרה אתה מתאים אותם שאומרים שבטל ב-60, גם אותה החתיכה עצמה, שם באחוז קטן, שגם כן בטל ב-60 באותה חתיכה. לכן היא עצמה חוזרת להיות מותרת. לא כן חתיכה שבאופן לא טבעי בלעה במקום אחר חלב, אז לכן אנחנו חושבים ואומרים כך, נכון שיש 60 פעם מטלים את כל מה שיש בתוך האוכל, אבל אותה חתיכה עצמה שהיא קרובה אל החלל, בתוכה יש חלב, מי אמר לנו שהחלב הזה מתפזר ממנה בדיוק שווה שווה, כמו בכל הכדרה, כך גם בה נשאר רק אחוז קטן, שמי נשאר אחוז יותר גדול, לכן אותה חתיכה צריכים לסור אותה. זה שפסק מרן בסימן קובב, שאותה חתיכה נשארת באיסורה. הלכה כמו שכתב מרן בסימן קובב, שגם הרמה בסימן קובב כתב, וכן עיקר הודלה כמו שכתב למעלה בסימן צדיק ב', שאותה חתיכה חוזרת להיות מותרת. עכשיו יש כאן שאלה, הרמב״ם שמרן גם כן העתיק אותו לרדעת סימן צדיק ט', הרמב״ם פרק תצורה מהנחות מחלות אסורות, בדין אדם שבשל עוף בכדרה, ואמרנו שנשפך 10 גרם חלב בתוך הכדרה הזאת, מה אמרנו? שמותר להוסיף ולבטל. מה יוסיף? לקח עוד כמה כוסות מים. בקיצור, יש 50, פי 50, יעשה שיהיה פי 60. יש 500 גרם, יעשה 600 גרם. אם כן בקיצור, יעשה שיהיה חלב, ירקיח אותו עוד פעם, והכל חוזר להיות מותר. למה חוזר להיות מותר? הרי העוף הזה בזמן שבלע, בלע בזמן שלא היה 60. ונאסר העוף הזה. איך חוזר עוד פעם להיות אחר כך מותר, אחרי שאתה שם מרבה עוד כמה כוסות מים ומרתיח אותם עוד פעם, אולי נשאר, לא אמרנו חתיכה קרובה אל החלל, כיוון נאסר אותו העוף, איך חוזר עוד פעם להיות מותר? אני חולק על מה שכתב מרן בסימן קובב שאותה חתיכה נשארת באיסורה? לא חולק. חלקו האחרונים רבי חיים בן עטר בספר פרי תואר כותב שיש הבדל בין איסור דאורייתא ואיסור דרבנן. עד כאן לא עשה מרן בסימן קובב את אותה חתיכה שבלעה חלב, ושחלב זה דאורייתא. לכן חושבים אנחנו שמר אותה חתיכה קרובה אל החלל לא נפלט ממנה חלב בדיוק במידה שווה כמו שיש בכל הכדרה, ואולי נשאר יותר. זה לשון הגמרא בחולין קופחת, אפשר לסוחתו אסור, זאת אומרת שמר נסחת האסור ממנו ולא נסחת האסור, אפשר לסוחתו ואנחנו יודעים בברור, אז עושים אותו בכוח ספק. לא כן דבר שהוא אסורו דרבנן, כגון בשר עוף בחלב שזה דרבנן, אחר כך כשחזר ונוסיף מים וכיוצא והרתיח אותם ביחד, לא אומרים שנשאר, שמן נשאר בחלב, שמן זה ספק, ספק דרבנן לכולם, בשר עוף בחלב זה דרבנן. לכן גם מרן בסימן קובב שאסר את אותה חתיכה שבא לה החלב מעיקרה, אפילו אחד שנפל לכדרה והיה 60 פעם נגד החתיכה, ולכן אמרנו אותה חתיכה נשארת באיסורה, אף על פי כן מודה מרן למה שאמר הרמב״ם, שאם היה הדבר שאסורו רק מרבנן, כגון עוף וחלב, אז עושה חתיכה חוזרת גם כן להיות מותרת. כך פסק גם כן הגאון בעל קלטי ופלטי, גם הוא הביא את הקושה הזאת וגם הוא תרס אותו דבר. ועוד יש כמה להקה מהחרורים שגם כן אומרים אותו דבר. לפיכך עכשיו גם כן לגבי אותה חתיכה שאנחנו אומרים, כשבישלנו חתיכה בלא בלחה, אבל כל הקדרה היה בה חתיכות בשר שהומלחו והוכשרו, אבל חתיכה אחת בלי בלחה. באנו למדוד וראינו שאין 60 פעם, ראינו פי 50 למשל. עכשיו נאסרו כל החתיכות כיוון שאין 60. מה עשינו אנחנו? הוספנו עוד מים והרתחנו את זה, עשינו עוד מרק, בסך הכל יהיה פעם 60. מה דין אותם החתיכות שנאסרנו לפני שיהיה 60? האם חוזרים להיות מותרים או לא? תשובה כן, חוזרים להיות מותרים. הואיל ודם שבשלו מדרבנן, לא היה הדין של דם שבשלו דאורייתא, היה קשה מאוד להתאים את החתיכות האלה. כבר נאסרנו עוד מותרים יהיה 60. ואותם החתיכות, אפילו יהיה אחר כך 60, עדיין נשארו בסורם, חוטו מהטעם בם. כמו שאני אומר בחתיכה שבעלה החרב, ולא היה 60 נגד החרב, אפילו נפנה בתוך כדרה, והיה 60 אחר כך בכל תחולת הכדרה, ואותה חתיכה נשארת בסורה, זה היה צריך כאן לשאיר אותם בסורם. עכשיו אנחנו אומרים שזה רק מדרבנן, אומרים שגם כל החתיכות חוזרות כולן להיות מותרות. כמו שאותה חתיכה עצמה אמרנו שהיא מסתרפת לכל השישים והיא בעצמה חוזרת להיות מוסרת, כך כל החתיכות שבר עובד בינה, אפילו שזה בא להם דם במקום אחר, אף פי כן חוזרים להיות מותרים, חואים ונעשה שישים בסך הכל. אז לכן זה נקש במדרה בנן, דם שבשלו דרה בנן, לכן אומרים חוזרים כולם להיות מותרים. יש עוד להסביר עוד נקודה אחת. נגיד אדם היה מבשל תבשיל, נשפך בתוך התבשיל, נפל בתוך התבשיל חתיכת בשר טרפה, חתיכת בשר נבלה, היה תבשיל ירקות, אמר, מרק ירקות, בתוך המרק ירקות נפלה חתיכה של טרפה, של בשר של טרפה. קודם לא ידע אולי, אחר כך לא ידע שהעוף הזה היה טרף. ובכן, כשנפל בפנים צריך להיות 60 פעם לגדל את החתיכה, אפילו שסילק אותה, אבל כבר פלט הטעם, כיוון שנרצחו ביחד, הורצחו ביחד, אז צריך 60 פעם לגדל אותה חתיכה. באנו לראות אם יש 60 פעם או אין 60 פעם. יש, כדי רק גדולה. יכול להיות שיש 60 פעם באמת. אז הוא הולך את זה לרב, שהרב יחקור, הוא יודע למדוד, הוא יודע לשקול. זה לא במשקל, הפירוס יכול להיות במידה, לא במשקל. לכן יש בזה בעיה. הרב, שהוא מומחה בדברים האלה, הוא מורה הוראה, אז לקחו את הסיר כמות שהוא, ורוצים להוביל אותו אצל הרב כדי שיראה אם יש 60 פעם או לא. בתוך, למשל נגיד, שמו את זה בתוך המכונית, נוסעים. המכונית נתקלה באיזה אבן, זו הייתה הקדרה, הייתה מלאה, מלאה מהתבשיל. נשפך ממנה, נשפך מעט מתוך האוטו, מעט בתוך הקרקע. טוב, המשיכו. הם רואים שהכל נשפך, חלק מהם נשפך, אבל לא יודעים כמה נשפך. אפשר לאסוף את זה מהקרקע לדעת כמה נשפך. אז באים ספרים לרב, אדוני הרב, כך וככה מעשי, אני אבין לך את זה, אבל תדע לך, בדרך, והיא בדרך במלון, נתקע האוטו באיזה מקום ונשפך הרבה מהסיר. אז הוא בא ורואה, יש פי 50, אולי אם לא היה נשפך, יכול להיות שהיה 60, אבל הוא לא יודע. מה המדין בדבר הזה? ספק דאורייתא לחומרה, טעם כעקר דאורייתא. הרי הבשר שנתן טעם, פלט טעם בתוך הירקות, זה דאורייתא אוסר. כמו שמצאנו בכלי מדיין, שהתורה הצליחה אותם לעשות הגעלה לכלי מדיין כדי שלא יבלע האוכל הקשר שמבשלים בתוכו משיעורי גאולי גויים, מה שהיה בתוך הכדרה, מה שבלעך הכדרה מלפני כן ומה שבשלו בה הגויים. וכלכן גם כפה זה ספק דאורייתא, זה ספק דאורייתא לחומרה, אז צריך לאסור. ואנחנו נאמר, אולי אם לא היה נשפך היה פי 60, טוב, אולי לא היה 60, אז ספק, ספק דאורייתא לחומרה. באמת דברים אמורים, כותב מרן, באיסור דאורייתא. אבל באיסור דרבנן, מרן כתב במין במינו דאורייתא, אבל כל שכן באיסור דרבנן, נגיד בשר עוף בחלב. נשפך חלב בתוך בשר עוף. ולא יודעים, יש 60 או אין 60. באו ללכת לשאול את הרב, בדרך נדחפו למשל ונשפך מעט מהתבשיל. אולי לא היה נשפך, היה עניין 60. כיוון שנשפך אנחנו אומרים ספק דרבנן לכולה. בשר עוף בחלב זה דרבנן, ספק דרבנן לכולה. לכן אולי הוא לא היה נשפט, באמת היה 60 פעם, ומתירים בכוח הספק, אפילו בלי שיוסיף, בלי שיסטרש להוסיף, מתירים בכוח הספק. לפיכך, גם בנדון הזה של בשר שבלי מליחה, ששמנו, שבטעות הוא שם בתוך הכדרה. יש שווה בשר, כשר, הכל בסדר, אבל חתיכה אחת, שהיא לא למליחה ולא מוכשרה, בטעות שמו אותה בתוך הכדרה. והיא רוצה יחד איתם. אנחנו באים לשאול אם יש 60 פעם בגלל אותה חתיכה. אז גם כן בדרכנו הולכת אצל הרב לשאול אותו, נדחפה היד שלהם, נשפח מתוך הסיר הזה, מתוך התרשיז, נשפח בארץ. לא יודעים כמה נשפח. ואחר כך באים אצל הרב, אדוני הרב, תראה. הוא אומר, יש פה פי 50, פי 55. אין 60, אין 60, אני לא יכול להציר. אבל אדוני הרב, קרא מקרה ונדחפה ידינו, ונשאר הברזל מן העץ ונשפח מעט מהתפשיד. אז מה הדין? נשפח, ונעים יד, ספק לבנן לכולה. כמו שבשר או בחלב אנחנו מתירים, גם בדם שמשלו, כמובן שפסקנו דם שמשלו זה רבנן, אז חזה גם כן להיות יותר. שוב זה, זה כל תלול בנקודה הזאת. אם תומש הביא דבר דם שמשלו זה רבנן, אז ספק לבנן לכולה. אם היה דם שמשלו זה אורייתא, היינו צריכים להחמיר. כמו שאמרנו שיש הפרש בין אם היה בשר בהמה, בין שישפח בתוכו חלב, וספק ל-60, ספק ל-60, אם נשפח, הדין הוא שאסור. אבל בשר או בחלב, אם ספק ב-60, כגון שנשפח, אז אומרים שזה מותר. למה ספק רבנן לכולם? אבל שזה לא גם כבעניין הזה. אבל כאן יש תוספת עוד דברים, שאפשר עוד לעשות עוד הקדמה, ולהתיר אפילו למי שסובר שדם שמשלו דאורייתא. איך? כותב מרן כך, אדם שהיה מבשל בשר בהמה כשר, ונפלה בתוכו חתיכת בשר של טרפה, לא כשרה, נפלה בתוכו, בתוך הבשר. זה בשר בבשר, זה רק שהוא מין במינו. מין במינו זה נותן טעם אחר, משונה. הטעם של הבשר טרפה כמו הטעם של בשר כשרה. זה אותו דבר. רק התורה אסרה אותה עלינו. אסור לנו לאכול בשר טרפה. בשר בשדה טרפה לתוכנו, לכלב תשתכול אותו. אבל הטעם שלהם כמו בשר טרפה, כמו בשר כשר, אותו דבר, הטעם שלהם אותו דבר. זה נקרא שהוא מין במינו. כל מין במינו, כל תפשיל כזה של מין במינו, אז הדין הוא ככה. מדאורייתא אחד בתרי בתיל, חכמים הצליחו 60 פעם. מתי צריך מדאורייתא 60 פעם? כשזה מין בשאין ומינו. כמו שאמרתי, מרק ירקות, נפלה בתוכו חתיכת בשר טרפה. הבשר זה טעם אחר והירקות זה טעם אחר, זה מין בשאין ומינו. כשפולט טעם הבשר הזה שהוא טרף ונותן טעמו בתוך התבשיל הזה שהוא בשר הירקות, זה עושה מדאורייתא. למה מרגישים טעם? היה טעם של ירקות מתחילה, עכשיו שיש מזניח חתיכה של בשר שהתבשלה יחד איתו, כלומר אני אוכל את הירקות שיש בטעם, טעם בזה, טעם בשר, זה מין בשאין ומינו, זה אסורו מן התורה. לכן אם נשפח, אם קרה מקרה, לא שאנחנו לא יודעים אם יש 60 פעם נגד אותה חתיכה או אין, בדרך נשפח ממנו מהתפשיל, אומרים ספק דאורייתא לחומרה, אוסרים את כל התפשיל. לא כן, במי במינו, זה בשר וזה בשר, הטעם הוא שווה. אז אלה לא מרגיש, כי הוא מרגיש טעם שאני אוכל, מרגיש טעם בשר, מי אמר לך שתטעם טעם של בשר טרפה? תטעם טעם של בשר, כשרה. כי אותו טעם, זה מין במינו, במי במינו, מדאורייתא, על פי רוב מספיק, אם יש רוב כשר, זה מספיק. אז זוכים את הבשר טרפה, והבשר הכשר מותר. חכמים הצליחו 60 פעם בתוך האוכל הזה שיש בו בשר כשרה, נגד אותה חתיכה של בשר טרפה. גזירה משום מין בשאין ומינו, גזירה כמו רבנן. נפקא מינה, כשנפלה חתיכת בשר טרפה הזאת בתוך האוכל הזה הכשר, בטקס סילקתי את החתיכה, אבל צריך 60 פעם כנגדה, ולקחנו את התפשיל הזה אצל הרב, שיראה אם יש 60 פעם. בתוך בדרך נשפח מעט מהתפשיל, לא יודעים כמה נשפח. עכשיו כשבא הדבר לפני הרב, הרב הוא מסופק. יש 60 פעם לידה או אין 60 פעם, כיוון שנשפח, הוא לא יודע לפסוק. אז פוסק לכולם. למה מדאורייתא אחד בתרי בתיל, ה-60 הוא מדרבנן. אומנם חתיכת האסור היא דאורייתא, חתיכת האסור היא טרפה, טרפה אסורה מדאורייתא. אבל השיעור של 60 הוא מדרבנן. וזה כך, כיוון שיש לו ספק בשיעור, אם יש 60 או אין 60, מדאורייתא לא צריך 60, זה רק חכמים אמרו שיש 60, ספק דרבנן לכולם. אז שוב מכן. בטעם של הדם הנפלט מתוך בשר, יש אומרים שזה לא מקשר מומים ושאין אומינו. הטעם שנפלט מהבשר טעמו כמו טעם הבשר. כך כותב הגאון בעגינת ורדים. וכן לפיכך, כשנפלה חתיכת בשר שלא הומלחה והוכשרה, נפלה בתוך החתיכות של הבשר האלה. מה נאמר אנחנו? פה נקשב במינון. לכן הוא נשפח, אפילו למדעה מהאדם שבשלו דאורייתא. הנה שם הבשר טרפה היה. וכשזה מין במינו, אמרנו השיעור ששישים זה רק מלבנן. לכן כיוון שהשיעור הוא רק מלבנן, צריך לבנן לכולה, אם נשפח. אז גם כפה אם נשפח, אנחנו לא אומרים, אפילו למדעה מהאדם שבשלו דאורייתא, בלי הטעם של אדם שבשלו דאורייתא. אפילו אם באמת דם שבשלו זה דאורייתא, כפי שיש האחרונים שמסבירים בדעת ראשי והרמב״ם. הרי מכל מקום זה מין במינו, כי טעם של הדם וטעם של הבשר שווה. כך רואים את זה גם כן בחוש. כך כותב גם כן בספר תעלת המים של רבי אברהם וכן בסלוניקי. כך כותב גם רב פעלים, רבי יוסף חיים כותב ברב פעלים, מביא את הצלוף הזה. לפיכך כשיש לנו ספקות כאלה, שוב חוזרים להקל. ונשפח, מצרשים את זה להקל. למה אנחנו אומרים, מין במינו אחד בתרי בתיר, מדרבנן צריך 60. השישים הזה כמו שהוא רק מדרבנן, יש לנו ספק אם יש 60 או אין 60, אז הולכים בזה להקל. מכל הבחינות האלה שהזכרנו, שיש לנו כל מיני צירופים, הן מטעם שדם שבשלו דרבנן, והן מטעם שמין במינו, נחשוב אותו שזה מין במינו, לא מין בשאלו מינו, אז גם כן יפך להיות דרבנן. כשמדאורייתא הכל מין במינו, אחד בתרי בתיר, חכמים הם שיצריכו 60, ולכן כשיש לנו ספק בשיעור אם יש 60 או לא, אז גם כשוב פעם ספקו להקל. עם כל זה, למרות שהבאנו חפשנו כל מיני תלדים כולות בעניינים האלה, צריך להתייחס בכובד ראש כשמביאים בשר לבשל אותו. אם התורה אמרה רק חזק לבתי יכול אדם, שצריך להתגבר, לא תחליש את עצמך בספקות וספקי ספקות. כל אישה שהיא אשת חיל, אז צריכה להתבונן יפה שלא תחיל את בעלה באיסורים חס ושלום. ואם קרה מקרה בתעתה ובשלב הסד בלי מליחה, לא תכחל מבעלה. לפעמים יש בעל שמתיר אימה יתרה בתוך ביתו, הוא מכשיל את עצמו על ידי כך. כמו שהגמרא בגיטין דבר אומרת, לעולם אל יטיל אדם אימה יתרה בתוך ביתו. שהרי אדם גדול אחד הטיל אימה יתרה בתוך ביתו וביקשו לאכלו מאכל אסור, אלא שהשם עשה לו נס והרגיש ברגע האחרון. מי זה היה? רבי חנינא בן גמליאל, אחיו של רבי שמעון בן גמליאל. הוא היה תקיף והעבדים שלו פחדו ממנו פחד מוות. אוי ואבוי להם עושים דבר שלא כהוגן, היה הורג אותם, היו פוחדים ממנו מאוד. יום אחד שחטו בהמה מהכשר, הוא שוחט, שחט את הבהמה כדת וכדין, בדק אותה, הכל כשר, הכל בסדר, הכשיר אותה והלך. בא הרב, הוא לא סומך על מה שיש, הוא רוצה לראות את זה במו עיניו. איפה הבהמה שחטו אותה? ראינו את הבהמה, ראה שיש לך שלושה רגליים. איפה הרגל הרביעית? מישהו אולי לקח את הרגל הרביעית, התחשק לו לאכול רגל בהמה, ואתה לקח אותה. איפה הרגל הרביעית? אמרו תקף מביא לך אותה, הם פחדו, יגיד להם זה טרף, רק שלושה רגליים, זה טרפה. היה הרוג אותם, מה יעשו? הלכו, חסכו, יש כבש אחד בתוך המחסן, חתכו לו מסכן את הרגל שלו, והביאו אותו עם ארבע רגליים. זה אבל מן החי, מי שאוכל את העבר הזה, זה אבל מן החי. זה אסור, אפילו גויים אסור לאכול אותו. אחד משבע המשות בני נוח, אסור לאכול אבל מן החי. וחס השלום כמעט היה נחשב והיה אוכל את זה. ברגע האחרון השם פקח לו את עיניו וברר ברר, מצאו את ההוצאה הרגל הראשונה, ומה בהמת החמישה רגליים היה לה? עד שמזברה לא שהם עשו את המעשה הזה בנסיעה של ניצול. אדם צריך להיות יותר מדי קשה. לפעמים אם אשתו עושה דבר שלא כהוגן בשול, אז ויחרד יצחק חרדה גדולה, צועק צעקות גדולות, פוחדת ממנו. למה זה מלוח יותר מדי? למה זה שרוף? למה זה חרוך? עושה צעקות, עושה ככה. אני אתמהר ממנו. פעם תבשל בשר בטעות בשלב בשר בלי מליחה והיא פוחדת שלא ירגיש בעלה, היא אומר לה אלו ואומר לך אסרת לי את כל התבשיל. אז מה היא תעשה? תשים הרבה מלח מפנים שלא ירגיש, יוכל לא ירגיש שום דבר. והיא שפוחדת לספר לו, ותספר לו יעלוג אותה אחר כך. זה אדם שמטיל אימה יתרה בתוך ביתו, הוא אוכל שערו אכזרי. צריך להתנהג בנחת רוח. גם הוא לפעמים עושה טעיות בעבודה, היא עושה לו דין וחשבון שלו, למה עשית כך, למה עשית כך. גם אם בן אדם פעם שחי את האוכל נשרף, נשרף, כפרה. פעם ששם הרבה מלח, פעמיים שם מלח, שחשתם פעם אחת, שם עוד פעם, פעם שנייה. זה מצאים בעין אחד, תקח עוד כמה קשות מים חמים, תשים בשנים, בסדר, יהיה את העין. לתקוף את הבית, להתרגז ולהתעצמד ולהציל אמה יתרה, זה רע מאוד. זה חשבות גורם מכשלות לעצמו. כך כבר הרב אומרת. נאמר כמה דברים שנחמו, כבר עשר ורבע כמעט. נאמר איזה פסוק אחד, נחמו נחמו עמי, אומר אלו אחד. מדרש, כשהלך ישעיה הנביא לנחם את ישראל, אבל נחמו נחמו עמי, רגזו עליו מאוד ישראל. בקשו לסקלו בעבלים. עכשיו אני אומר אלו אחים, לא אני אומר, אלו אחים, השם אומר ככה. אז נחה דעתם. מה זה, למה יזרו סקולתו? מסכן מה עשה? מה אמרים דורי נחמה? פשוט מאוד, הנחמה של בשר ודם היא לא במעלה ומוריד, היא לא מעלה צורי ומרפא לתלותה המחאוב. בא אדם, מת לא מת, יושבים אבלים שם, בא מנהם, השם ינחם אתכם וזה, טוב, ינחם אותנו. ברצה שעה, הוא מת, חלס, הלך, בתוך מן הכברות, הוא החיה אותו שאמר, השם ינחם אתכם, חלס, מה שהיה היה. בשר ודם, נחמה שלו אוהבת. אבל משעקל הקדוש ברוך הוא השתבע שמו, הוא יודע לנחם. הוא יכול לנחם. תחת הנחושת אני זהב, תחת הברזל אני כסף, תחת האבנים נחושת, ושבתי בקודתך שלום, ושארת צדקה, בידו אפילו לא חיות את המתים. ולאמה נתן לה חיות מתים. אין דבר נעלם ממנו, אין דבר שהוא לא בידו חס ושלום. לכן הנחמה של הקדוש ברוך הוא היא מעשית. היא לא רק דברים לקחתי, בדיבור בעלמה. אלא העקר המעשה. והוא יכול לעשות, השתבע שמו, ועשה הכל. לכן כשהיה החורבן, וישראל היו בצער, פזרו לכל פעות, מהם נהרגו, מהם נצבחו, וכיוצא. היה כאב שלהם עצום. ובא ישעיהו רוצה לנחם אותם בדברים בעלמא. נחמו נחמו, מה טעם הנחמה שלך? מי אתה והנחמה שלך? עד שאמר להם, לא אני אומר, אני אומר בשם הקדוש ברוך הוא, אמר אלוהיכם. אז הבינו, אם הקדוש ברוך הוא מנחם, זה בסדר. זוהי נחמה אמיתית שהקדוש ברוך הוא ודאי הוא יעשה את הכל ויתקן את הכל לטובה. כי בירות ולכן עשו להשם להושיע. סיפרו פעם היו שני שכנים בבית אחד. אחד היה עשיר גדול, לא חסר לו כל טוב, בית שלו מלא לוקסוס, מלא כל טוב. אבל הייתה לו אשת מדנים כזאת, איזה אכזריה, איזה קשוחה. מה שעושה זה מה כל צעקה עליו. צועקת עליו, מזה אותו, מחרפת אותו, מגדפת אותו. מה שעושה עוזר לבלדים, מה שעושה, שום דבר לא עוזר. אישה תקיפה מאוד, אישה אשת מדנים. השכן שלו, להפך, בעל ואישה שאוהבים אחד את השני, מכבדים אחד את השני, אבל יש איזה מסכן היה עני מרוד. בקושי היה יכול להביא די חמצה רואים לחת בשביל הילדים שלו. תמיד היה מרגיש את עצמו שהוא לא בסדר. שהוא מקפח את הילדים שלו, מסכנים, הילדים שלנו, להם פורסת להם. הם רואים איך החברים שלהם אוכלים כל דבר, טועמים כל דבר, מכל הממתקים, מכל תענוגות, והם מסכנים מדהים די חמצה לא יכול. היה כואב לו מאוד על זה. יום אחד פנה לאשתו, זה העני, אמר תראי, אני החלטתי שינוי מקום שינוי מזל, אני לא שואל עצמו מהחיים שלי, אני רוצה ללכת לנסוע לאיזה מקום, לקחת אותך לתרטל אותך מלדים, זה קשה מאוד, את גם כן נוצאת בחק המשפחה שלך סוף סוף, אתה תעזבי את המשפחה שלך ללכת איתי לדלק על ההרים וקפץ על הגבעות, אבל אני מבקש ממך רשות, תתני לי איזה שנה, שנתיים, אני יוצא לאיזה מקום, לקריית חוצות, ולא שמה אמצא איזה פרנסה, רבותינו אומרים שינוי מקום, שינוי מזל, אמצא שמה איזה פרנסה, אחרי שנתיים, בעזרת השם, החזור על ידי רכוש כלשהו, אוכל לפתוח לי פה איזה חנות, תסדר באיזה מסחר, כיוצא. היא, כיוון שהוא יודע, כתוב שהוא באמת אוהב אותה, רק הוא עושה את זה בהכרח, אז ברכה אותו, בבקשה, תעשה מה שאתה רוצה. והנה הולך זה עני לקונסוליה האמריקאית לעשות לו ויזה שם, פתאום ראית השכן שלו העשיר שם, אין, מה מעשיך פה? ואתה לא מעשיך פה, אבל אני עושה את הספורט דרכון בשביל לנסוע לאמריקה, אבל גם אני אותו דבר. אז אתה אמר, אתה חסר לך פרנסה? לא פרנסה, אז הייתה בעיה של פרנסה. יש שק כשצרוח שיש לו בבית, הורגת אותו כל יום. אבל יום אחד אני אעלם מהבית. אני סיפרתי לה את האמת, אני נמאסתי להיות יחד איתה. אין איך איזה חודשיים, שלושה חודשים, יתאומים, אין האור ניכר, זה מתוך החושך. אחרי שתשבור את הראש שלה עם הילדים שלה, יאכלו את העיניים שלה, תרגיש אך חבל שהוא לא נמצא בבית. אז תדע את הערך שלי, ואולי אחר כך אני אחזור אליה. مين لو عمره بنهر عزوبة تبعيدة كمان تو أمرهم صف صف يشتنوا كبار شنو نيجي يا حد لما طوست وخلي يشتع شيئا وخلي سرح يا حد بسينا لك يا خيا نسعوا يا حد شنهي نسعوا يا حد بطوح زمان لو يكري تكشورت كبوش يش أخساب دعا صديق كل ما يدور ماله هايو مرتيم دعات مشان يدعوت من مش ما شام سخي لحكوت مع حد شباب مشام ويقولون على هذه المصور زي يدعوت كرسي بذلك لخير هنا جيد مشان تكشروا عين مالون هيلتون بيروشالايم اشتيها نشيم كل أحد من سطر دعات من يساهم بعدا هاحاب سطر دعات بعدا تريح شتوش العاني بعدا تريح مسوش ما يزي مكرش المحياة زي برنساء يخل حزور تكن بكرار وما ايخ مصر והשנייה, מצפה לדעת אם בעלה הליכה בלא חזרה, בעטווה, בעטה חמרה ובשש בשרגה, או יכול להיות שפעם יחזור. שניים נשם קלות לחכות איזה ידיעות. מאיפה ישמעו? אז ביקשו בעל מלון של היטו, באים תיירים שם, באים סוחרים שם, בקשה, יש לך איזה ידיעה, אולי הם ישלחו לנו איזה ידיעה וביאו מכתבים איתם. בסדר, מגיע להם. יום אחד מתרסם להם זה בעל המנון הילטון, אלא גברת, תבואי, בעליך יש לו מכתב, בא איזה תייר אחד שפגש את בעליך ואמר שיש לו מכתב בשבילך. וגם יש שתעני אותו דבר. השתיהם שמעו את הכל, דרשו את המגדים שלהם, ואנחנו תקף למנון הילטון. איפה התייר? איזה חדר? חדר 4-5, טוב, עלו לחדר 4-5. ראינו את התייר, אדוני, אתה ראית את בעלי שלנו, כך וכך שמו, כן, כן, יש לך רמד על אשתו של העשיר, יש לך דרשת שלום, חמה מבעליך, קיבלתי בשמחה רבה ובציל בי מאוד שאני אמסור לך דרשת שלום, ושלא תדאגי, הכל יהיה בסדר, הכל יסתדר, ויש לי מכתב גם כן בשבילך, אבל את רואה, כולם מזמדות כאן, אחת למעלה ושבעה למטה, רק אני לא יודע איפה ראשי, איפה זה, עד שטובה. תחי עכשיו, כשאני אמצא את המכתב שלך, אני אביא את זה בעצמי, תני רק את הכתובת, אני אחזיר לך את זה לפי הכתובת שלך. בסדר. אמרה, לא את הכתובת, תודה רבה, והלכה. אחר כך הבא שושן עני, גם כן. ואתה אומר, כן, אני ראיתי את בעליך וזה, מסלח נושא שלום, כך כסף לפנים בפות, כך. אומרת, אבל אדוני, תעשי את טובה, תחפש את המכתב. הוא אומר לה, אתה רואה, יש הכל מבולבל פה, אני לא יכול, אני לא יודע איפה לחפש את זה. ושימי להציל, ושאלה למכות, שאלה למכות, תחמי לפניה. אבל אני לא מבין אותך. חברה שדעפה כמתי, יש לה מכתב, זה הכל בסדר, אז מה אמרת, תודה רבה והלכה. ואת יושבת מלדת אוכלת הראש שלי, מה יש לך יושבת בוכה? אמרתי לך, יש לי מכתב, אני אמרתי לך את זה אחר כך. אבל לא, פתי, אתה חושב שאני הייתי מסוכסכת עם בעלי כמו זאת האישה? לא, אתה מסוכסכת עם בעלה. חשבה, הלך לתלה בהתה ועוד פולה יושב לי העוד. שמעה, ברוך השם, שלא יחד דרשת שלום, חמה, ונותן לה מכתב, מספיק, זה למדו מרגיע אותה. מה אכפת מה שכתשו שם בתוך המכתב? אבל אני, ברוך השם, אני חיה בשלום עם בעלי, לא עשה לי שום דבר אותו. אבל לא יהיה לו פרנסה, ואני רוצה לדעת מה כתוב במכתב. שם מצא פרנסה, אני מצא פרנסה, דרשת שלום. כל יום אומר לי שלום, הוא אומר לי. זה חידוש שיש לי, נתת לי דרשת שלום. אני רוצה לדעת מה כתוב במכתב, אם מצליח השם דרכו או לא. עכשיו אני מבין אותך, חפש את זה, מצא, ברוך השם, אני מקום, אני נחלה. זה המשל, הנמשל. בא ישעיהו רוצה לנחם את ישראל. ממי רוצה, בשם מי, אם בשם עצמו, זה לא מעלה ולא מוריד. אבל הוא בשם הקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא שלום, אין מעצור להשם להושיע ברב ובמעט. עוד אחר שלך יכול לשוב, כמו שאמר, עוד לבנך ולבנית, עוד תעניב תופייך ויצאת מכון משחקים, עתיד הקדוש ברוך הוא עוד פעם להשיב ידו עלינו, ולגור את הרב ולחזיר עצרה ליושר בחנן הגשר אמן, אנחנו זכות לצעיר, וזה חבר היתר המסור, שמי אמר, אדומה חזק מעט, ופה ידיד תרב ויאדיר.